Hola y gracias por estar con nosotros.
Shalom, ותודה שאתם איתנו בתוכנית נוספת של העולם. כמו תמיד, יש איתנו את הדוקטור מיכאל לייטמן, איתו נשוחח על נושא חג השבועות. דוקטור לייטמן, תודה שאתה איתנו.
אני שמח שוב להיות איתכם. בבקשה.
דוקטור לייטמן,
מתקרב החג של שבועות, ורצינו לדעת מה המשמעות של החג הזה, מדוע החג הזה חשוב?
זה חג, הוא לא כל כך גדול, הוא לא כל כך מוכר, הוא לא כל כך מחייב מי ששייך ליהדות לעשות משהו, ולכן הוא עובר בצורה כזאת, כמעט ולא מורגשת בין כל הימות השנה, והוא גם כן יום אחד בלבד. אבל הוא חג שהוא מאוד חשוב, מפני שהוא בעצם היסוד שממנו אנושות קיבלה שיטת התיקון. שיטת התיקון, איך אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, כדי להגיע לחיים שלמים, נצחיים, לכולם, לכל האנושות כולה. לכן, אמנם שהוא כמעט ולא נזכר, כמעט ולא מוכר, ולא מורגש, אבל מצד אחד. אבל מצד השני, הוא חג שאנחנו מאוד מעריכים אותו, אני מדבר על מקובלים, מפני שהוא מסמל לנו קבלת הכוח העליון, קבלת השיטה העליונה, שיטת התיקון העולם, שזה נקרא תורה.
En sí, la palabra שבועות.
המילה שבועות, מה המשמעות של המילה עצמה?
מילה שבועות היא מיוחדת בזה כאן, בחג הזה, מפני שהיא באה אחרי שבע שבועות מהפסח, מזה שאדם משתחרר משליטת האגו שבו, זה נקרא יציאת מצרים, ושהוא יוצא מהאגו שלו ומתחיל לתקן את עצמו, אז הוא עובר שלבים שנקראים 49 יום. וביום 50, שהוא מגיע לדרגה מיוחדת מאוד של תיקונים שלו, נקרא שהוא הגיע למצב שהוא יכול לקבל את התורה, לגלות את האור העליון, שהוא כבר מתחיל לסדר אותו ולמלות אותו, וכך אדם מגיע ל... אור העליון שנקרא תורה.
Se le llama también la fiesta de las
קוראים לחג הזה גם חג הביקורים, והוא קשור לזמן הקציר הראשון. מה את תוכל להסביר לנו מה הקשר בין אלו קציר וביקורים לחג השבועות?
לפי הסיפורים, אז חג הזה נעשה בדיוק בזמן שהיו עובדים, היו גומרים עבודות השדה, ולכן החג הזה הוא מצטרף כחג החקלאי, לאנשים שקשורים לארץ ואוספים את התבואה וגומרים לעבוד עם השדה, ואז מתחילים בעוד כמה חודשים שנה חדשה, אבל בינתיים הם מקבלים כל תבואת השדה ומסדרים אותה, ואחר כך כבר יש נוח חג שאנחנו יכולים להיות בשמחה, כי זה בעצם גמרנו את העבודה הקשה ועכשיו יש לנו הכל. זה מתוך ההסבר הפשוט, הכללי האנושי. אבל מתוך ההסבר של חוכמת הקבלה, זה שאנחנו מגיעים לתיקון של הכלים שלנו, ובעצם אחרי חג השבועות, אנחנו יכולים להשתמש עם הכלים שלנו, כדי כבר לקבל את האור העליון, גילוי האלוקות, בתוך הכלים שלנו, בעל מנת להשפיע. כלים מתוקנים. זאת אומרת, גילוי הבורא לנברא, בכלים של הנברא, בהשתוות הצורה עם הבורא, זה נקרא חג, מסמל לנו חג השבועות.
בחג השבועות נהוג לאכול אוכל חלבי. מה הקשר בין האוכל החלבי למתן התורה?
התורה מסמלת לנו נתינה מהכוח עליון כלפי האנושות, ולכן אנחנו מסמלים אותנו אותה בתורה, את התורה בחלב, כמו שכל דרגת חי, כשהיא רוצה לתת משהו לאחרים, אז קודם כל היא נותנת את זה, כמו שאישה לתינוק, וכל חיה לצייצאים שלה, אז חלב הוא מסמל לנו נתינה, מתוך אחד לשני, שאין נתינה יותר קרובה, יותר טבעית, מה שהאם שמכילה את הבנה בחלב שלה. ולכן חג הזה הוא מסמל לנו נתינת הבורא כלפי הנבראים, שכביכול הבורא נותן לנו את ה... את ההרגשה שלו, הבנה שלו, גילוי שלו, יחס שלו, אהבה שלו, שזה נקרא ממש חג חלב. וגם כן אנחנו בהתאם לזה אוכלים בכל בכל החג הזה חלבי.
סונה לינדה אקספליקציון.
זה הסבר יפה. כשמדברים, כשמסופר שמשה רבנו עלה על הר סיני לקבל את התורה, הוא קיבל את לוחות הברית, שגם מוכרות כעשרת הדיברות. ואם אנחנו מבינים שהתורה היא משהו פנימי, אז למה הכוונה הפעולה של מתן התורה?
שהבורא נותן לנו שיטת התיקון, שאנחנו נתקן את עצמנו ממצב שאנחנו הפוכים ממנו, למצב שאנחנו נהיה דומים לו. ואז לפי שאנחנו מגיעים לזה שאנחנו מדמים את עצמנו לו, אנחנו בזה מתקרבים עליו, עד שיכולים לקבל ממנו את הפנימיות, את המילוי ממנו, שזה מסמל לנו חג השבועות. שאנחנו מקבלים ממנו אור העליון, אור הפנימי, שמתקן אותנו וממלא אותנו, וזה בעצם, לכן יש לנו שמחה כל כך גדולה, שנקראת חג מתן תורה.
En el artículo 11 de Rabash,
במאמר 11 משנת 84 של רבש, עניין זכות אבות, ממליץ לנו הרבש לעיין בספר מתן תורה של בעל הסולם, שבו נאמר, כמו שאמרו חז"ל, האבות קיימו כל התורה עוד בטרם שניתנה. אז השאלה היא, אם האבות קיימו את התורה עוד בטרם שניתנה, אז מה המשמעות של מתן התורה?
שאלה מאוד יפה. קודם כל, האבות זה נשמות מיוחדות. הם נקראו, נשמות האלה נקראות גר, שהם עוד, עוד לא התלבשו באגו שלנו. ולכן הם קיימו את התורה, זאת אומרת חוק הנתינה, האהבה, זה כל התורה. ואהבת לרחק כמוך, כלל גדול בתורה. כל המטרה שלנו בשימוש בתורה זה להגיע לאהבה. ולכן יוצא שאנחנו רואים את זה באבות, שהאבות זה נקרא אברהם יצחק יעקב, הם לא היו צריכים תיקונים, ומתוך זיכוך נשמתם, שלא היה בהם התפשטות האגו, כי האגו מתפשט מהספירות, בזין ספירות תחתונות, ובספירות עליונות, כתר חוכמה בינה, אין האגו, ולכן הם קיימו את התורה מתוך זיכוך נשמתם. ולכן אנחנו מדברים על זה שהם קיבלו כל התורה כולה, קיימו כל התורה כולה, קיבלו כל האורות העליונים, היו בחיבור שלם עם הכוח עליון, עם הבורא, וזה מה שקרה להם, ולכן הם לא היו צריכים לקבל את התורה בתור תיקונים, כי כבר היו מלכתחילה, מתוקנים. ולכן קיימו כל התורה כולה בעצמם, מה שאם כן, הצאצאים שלהם כבר היו צריכים לקבל את התורה, ללמוד איך לתקן את עצמם, ולפי התיקון שלהם, להשיג את הבורא, להידבק בו.
Me parece que eso empieza ya a responder.
אני חושבת שזה כבר מתחיל לענות על השאלה הבאה שהייתה לנו מוכנה, בנוגע למתן תורה. במאמר מתן תורה של בעל הסולם, שמצטט הרבה, שכתוב באות י"ט, ולפיכך לא מצא הקדוש ברוך הוא שום עם ולשון שיהיו מוכשרים לקבלת התורה, זולת בני אברהם, יצחק ויעקב, שזכות אבותם עמדה להם.
כן, זה בדיוק כך. שבגלל שהיו כאלה אבות, כוחות כאלה בתוך האומה, כאברהם, יצחק, יעקב, אז לכן צאצאים שלהם רוחניים, צריכים להבין שזה לא עניין הגשמי בכלל, אז צאצאים שלהם הם כבר היו מוכנים גם כן לתיקון ולקבלת האור העליון.
Cuando este párrafo se refiere a que no
hubo nación, מתייחס לזה שלא היו שום עם ולשון מוכשרים לזה. למה הכוונה? מדוע לא היה? מדוע לא היו התנאים האלה?
האמת שאנחנו צריכים להבין שהתורה לא עוברת בירושה, ולא שהיה עם כזה כמו עם ישראל, כמו שאנחנו מדברים היום, אלה זה הייתה קבוצה שהתאספה, התגבשה בתוך הבבל, והקבוצה הזאת היא הייתה כוללת בתוכה צאצאים, נציגים של כל העמים הקטנים שהיו ממלאים את הבבל לפני 3,500 שנה, ושם מי שהיה בנטייה לחיבור כדי להגיע לאהבה בין האנשים, הוא היה מגיע לאברהם ואחר כך ליצחק ואחר כך יעקב, ומתוך זה נבנה הקבוצה שיקרא לעצמה עם ישראל, קבוצה שמכוונת עם, זה הקבוצה בעצם, בישראל ישר כל, שמכוונת ישר להשגת הבורא, להידמות לבורא. וכך הם עשו. ומה שהם קיבלו, מה שהם קיבלו מאברהם יצחק יעקב, שיטות החיבור, זה נקרא אצלם תורה, שיטת החיבור. כן,
¿Cómo se puede resumir entonces
el mérito de Abraham y Isaac y Jacob que hicieron a Torah?
זכות זה נקרא שבתוך האנשים האלו היה כוח של החיבור, כוח של ויתור, כוח של התגברות על האגו, שהם יוכלו להתגבר על פני האגו שלהם ולהגיע ל... לחיבור עם הזולת. לכן אברהם דרש מכל הבבלים ואהבת לרעך כמוך, והם לא יוכלו לקבל אותם חוץ מכמה אנשים שיבואו, שבאו אליו והתחברו, ומזה נעשתה הקבוצה שלהם, ולא כולם היו מוכנים לזה. אמנם שבבבל באותה הזמן היו, אפשר להגיד, נציגים או כל האומות. כל 70 אומות העולם.
כתוב
שהתורה נמסרה אך לא נתקבלה. במאמר שמעתי קופסמך א', עניין מתן תורה ב'. וכתוב שם עניין מתן תורה שהיה במעמד הר סיני, אין הפירוש שאז ניתנה התורה ועכשיו אינו כן, אלא שנתינת התורה הוא עניין נצחי, שהשם יתברך נותן תמיד, אלא שאנחנו אינם מוכשרים לקבל. תוכל להסביר לנו את המשמעות של הקטע הזה שקראנו?
תורה זה האור העליון שמשפיע על האדם, בהתאם כמה שאדם רוצה להשתנות, מלהיות שונא את כולם לאוהב את כולם. אז עד כמה שהוא מסוגל לזה, או רוצה לזה, אפילו לא מתנגד לזה, כבר זה חשוב. אם הוא כבר מגיע לזה, אז בהתאם למאמץ שלו להיות בחיבור עם אחרים, הוא מזמין על עצמו במאמץ הזה כוח מיוחד, שנקרא אור העליון. שהכוח הזה עוזר לו באמת להתקשר לאחרים, להתקרב אליהם, לתקן את עצמו בצורה כזאת שהוא באמת ירצה לאהוב אותם, בשלבים האלה שהוא אוהב אותם, יותר ויותר מחבר אותם, מתחבר אליהם. זה בדיוק אותם השינויים שהתורה מלמדת אותנו.
En el mismo texto de Shamati,
באותו המאמר משמעתי קופסמך א', כתוב תורה נקרא סם החיים וסם המוות. למה הכוונה?
תורה זה האור העליון, כשהוא משפיע, אז בהתאם באיזה מצב אדם נמצא, אז יוצא שהאדם יכול להיות במצב של הפוך מהאור, מנתינה, מהשפעה, מאהבת הזולת, או בעד, דומה לאור. ולכן יוצא לנו שאדם יכול להרגיש את התורה כסם החיים או כסם המוות. אם הוא נמצא במצב שהוא לא רוצה להתחבר לזולת, אז תורה עוד יותר משפיעה אליו ומראה לו עד כמה שהוא הפוך מחיבור. ואם הוא נמצא בנטייה לחיבור עם הזולת, אז תורה דווקא עוזרת לו להתקרב ולהתקשר לזולת.
קונטינואנדו קון שמעתי,
ועוד משמעתי קופסמך א', כתוב שם, ולכן בכל שנה ושנה יש זמן קבלת התורה, מטעם שהזמן הוא מוכשר להתעוררות מלמטה. משום שאז נתעורר הזמן שהיה מגולה אצל התחתונים, האור של מתן התורה. אז השאלה היא, מדוע בכל שנה ושנה, כל שנה יש תורה חדשה שמקבלים? ומה זה התעוררות מלמטה?
באמת כל שנה ושנה, זאת אומרת כל בתקופה שאדם עובר, ישנם תמיד עיתים לטובה ועיתים לרעה וכל מיני סוגי זמנים. אנחנו רואים את זה על עצמנו, איך שאנחנו מרגישים את החיים, שהכל עובר, זורם, ולפעמים לטובה ולפעמים לא כל כך לטובה. וכך אנחנו מתקדמים. לכן האמת שמי שנמצא במצב הרוחני, אז לא כל כך חשוב לו באיזה תקופה בשנה הוא נמצא. זה לא ששייך לתקופה קלנדרית, זאת אומרת, עד כמה שהוא נמצא בסתיו, אביב, חורף, קיץ, אלא זה יותר חשוב איך האדם משייך את עצמו לתיקונים, משייך את עצמו לשינויים. כי מצד השני כתוב שכל יום יש מתן תורה. ולכן אנחנו צריכים להשתדל יחד עם זה שאנחנו חוגגים מתן תורה כללי, זה ביום השבועות. יחד עם זה אנחנו צריכים גם כן להבין שאם אדם רוצה לקבל את התורה, את השיטה איך להתחבר לזולת, שיטה איך להגיע לאהבת הזולת, כי בעצם זה מהות התורה, אז הוא לא צריך לקחות ליום הזה, הוא יכול למצוא את זה, לממש את זה בכל ימות השנה.
מה זה אם כן ההתעוררות מלמטה, ומי הם התחתונים לפי הטקסט הזה שקראנו?
לפי טקסט שאנחנו קוראים בתורה, כמו כתוב ונערוב עליו כל הגויים, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, אז כל אדם ואדם על פני האדמה שחי ומרגיש את עצמו שנמצא בעולם הזה, הוא ראוי לשימוש בתורה עד כדי להגיע לאהבת הזולת ולאהבת הבורא, לפקיחת עיניים בתורה, להרגיש את החיים שלו כחיים נצחיים, שהוא זורם ממש לפי ציר אין סוף הזמן.
לסיום, מה נדרש מאיתנו כדי שנוכל להיות מוכשרים לקבל את התורה? איזו עצה תוכל לתת לנו?
רק ללמוד מחוכמת הקבלה איך מתקרבים זה לזה, ואיך על ידי זה שאנחנו מתקרבים זה לזה, אנחנו בונים מקום לגילוי כוח החיובי בינינו, כוח השפעה הדדית, אהבה, חיבור, וכך אנחנו נגיע לתיקון העולם, והוא לא ייראה כמו שלצערנו נראה עוד היום.
אתה מתכוון אם כך לזה שיש קבלה פרטית? זאת אומרת, כל בן אדם יכול להגיע להשגה הזאת של לקבל את התורה?
כן, ללא שום קשר עם האחרים, כל אדם שרוצה להגיע לחיים שלמים, נצחיים, הוא צריך, הוא יכול להשתמש בתורה, או יותר נכון בחלק הפנימי של התורה, המעשי, שזה נקרא חוכמת הקבלה, שעל ידה הוא יכול לשנות את עצמו ולראות את החיים שלו, שחי בעולם שלם, בעולם הנצחי, והוא בעצמו גם כן נכנס לחיים הנצחיים. התורה, אם הוא משתמש בה נכון, היא מעלה אותו לדרגת הנצח.
דוקטור לייטמן, muchísimas gracias.
דוקטור לייטמן, המון תודה על שהרחבת על נושא כל כך מעניין הזה, ושנגיע להשיג כולנו, שנהיה מוכשרים לקבל את האור הזה, שנזכה את האור של חוכמת הקבלה.
עוד נדבר על זה, בינתיים שיהיה לכם חג שמח על זה, תקבלו קצת משהו מהתורה ותראו עד כמה שבזה כוח העליון רוצה להעביר לנו באמת חלף ההרגשה החמה הנצחית, כמו שהם דואגת לתינוק שלה, כך אנחנו שנקבל את הדאגת הבורא עלינו. בהצלחה לכולכם.
Muchas gracias.
תודה רבה.